Hashem Rahama. Shalom Motzei Shabbat Kodesh. Kol Rosh Hashanah Esrei. Shach Bashla. Shor Mukdash. Le'elu Nishmat. Gaon HaTzadik. Rav Shlomo Ben Shukr Igali. זצ"ל, שהשבוע ביום י"א אלול חל יום היורצייט שלו, שיהי נשמותו סלולו וסלול רעים. נזבז בנו, ידידנו הרב שילה השם ישמרו וחייהו, וגם ברוך הוא לסן לברכיו וברך מעשיו ומכל שרו ונזק וסילהו, ימלא כל מי שלא לבו ולבכם לטובה. אמן. אמן כן יהי רצון. בדיוק בשבוע הזה מתחיל הרב שילה את המגבית השנתית עבור הפעילות של מוסדות יד מעריץ. זה ברוקר עוד אהבו, הרב שלמה פעל הרבה למען הדור החדש שעלה מתימן ולא מצא את ידיו ורגליו בארץ ישראל. היה בלבול גדול, הרצים רק דוגמה לראות אחד המאמרים שלו בשרצים שיפורסם בדברי חפץ הקובץ של תשרי, והרצים שיבוא עלינו לטובה. בצעירותו, בסוף, בכל ימיו הוא פעל לקדם את הציבור כמיטב יכולתו. ברוך השם, השאיר אחריו דור ישרים מבורך. הוא השתתף הרבה פעמים בכנסים שלנו, פועל הצדיק. באופן אישי, ביקש ממני הרבה פעמים לבוא למסור שיעורים בכולל, גם בראשון לציון, ואכן, הוא בעצמו השתתף בשיעור, למרות שהיה כבר חולה. אחד הדברים, הזכויות שלו, זה הרב שילה. כתוב, אל תהיו הרב שילה. טוב להודות לה' צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שזכינו בדור הזה לפעילות של אדם שפועל בצורה נמרצת, כיד השם הטובה עליו, דברים שלא ראינו ולא שמענו בעבר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות מיוחדים. ועשה הרבה דברים שלא נשמעו ולא נראו. הדפסת החוברות, שערי צעק עם ההפצה שלהם, עם כל האמצעים של זמננו להפיץ בכל העולם בדרך המכשירים הטכנולוגיים. בעזרת השם, מקווה שהחוברות האלה יהיו ספרים, מגיעים אותם, מתקנים אותם. חשיבות עצומה יש בזה, ממש דברים ממש נפלאים. אם זה היה בהישג יד, היה הרבה שאלות נפתרות, היינו יכולים לשאול אנשים, תעיין שם והוא מוצאים תשובות. אבל לצערנו, כסף יענה את הכל. מה זה לצערנו? זה המציאות. יש הרבה דברים, תראו בחוברת, הרבה דברים שהוא, מה שהוא עושה. אבל אם אין גם אכן תורה, בפרט בזמן האחרון לקורונה, פגע בהרבה דברים, גם בהכנסות של העמותה, ממש שיתק הרבה דברים. עכשיו הקובץ התורני דברי חפץ, החלק ה-15, ברוך השם, שיוצא לו תמיד בעתו ובזמנו, בניסן ובתשרי, תמידים כסדרון. וזה מחולק חינם לתלמידי חכמים, לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, וכמובן הכותבים בעצמם מתעודדים שרואים פרי בעמלם, וזה מרבה תורה בישראל, אין ספק. מצווה גדולה לעזור רוסייה במקביל שנערכת בימים אלו, בו זו כסף, בו זו זהב. מברך את כל התורמים, כל מי שיזכה לפעול ולהפעיל בעונו ובעונו למען לטובת העניין הזה, שיזכו השם ברוך הוא יזכה אותם בני חי ומזונה והשם ברווח. השם ברוך הוא ימלא כל מה שעוד לפעמים לטובה, כל אחד יש לו את הדברים שלו הפרטיים, מה שהוא צריך. שועת השם כערב עין, השם ברוך הוא ימלא משעות כל אחד ואחד לטובה בזכות המצווה הגדולה הזאת של הרבת התורה והשמורות. אנחנו אחד הדברים הראשונים שאנחנו אומרים, יושן על תר אדם כבד אל מהונחו. מה פירושו? אומר, מה את הדבר הראשון? כלומר, לתן צדקה. מהממון, מהונך. לפעמים אנשים חושבים فحصل لي ما لقيت لي بمشبحه اناشين مسككين شلي الذين صرنا نسي عليهم هنا ذات ان هشبون بدري ما اله كتبوا مزرعه של جنات غاز ورافي عم اسرائيل مشلين كايجوز ما زي مشل ايجوز ايجوز جوززيم اوتو مش حاسب لا حتخته اوتو احترته منه لا اضربه ده معدد التسميحه عشان هو يقدر يسمح هذا ده الكسف اللي ادم نوتن للصدقه ده لا بحشبون كذا شو ما شو نوتن وراك يقول يربح ام لو لفعات اتوتو باش يحضر له اربع يوتر بشميرته لشون مبيت ده بشعر التورا פרק 50 بدروش ربا אמר רבי יהושע בן לוי, נמשלו ישראל כאגוז, מה האגוז הזה נגזזת ונחלפת, ולטובתה היא גזוזה. למה? שהיא מתחלפת. זה נהיה צומח כוחות חדשים, מה שהיה קודם מתיישן, זה לא מחזיק. כמו שיער, ציפורניים, נגזזים, הם מתחלפים, אז רבה. כל מה שישראל גוזזים מעמלם, ונותנים לעמלי התורה בעולם הזה, לטובתה הם גוזזים ונחלפים להם, ומרבים להם עושר בעולם הזה ושרתו לעולם הבא. ולא עוד אלא שנקרא חברו הלומד על שמו. זיכית מישהו אחר על ידך הוא למד, אז אפילו שהאדם הזה שנתן הוא לא לומד. יש לו חלק בשכר תורתו, כמו שמובא במסכת תודה על שמען אחי עזריה, וכו'. ובכן אין קץ למתן שכרו של מי שמסייע, שיזכה וערך השם יזכה כולנו, שיכתב ולחתם לשנה טובה ומבורכת. אמן. נפתח את השיעור. בשאלה חדשה ומעניינת מעניין הזה יומה ששלח לנו ידידנו בעל השאלות החדשות, שהוא מראש יודע מה עתה בגלל הקורונה ירחם השם, האם מותר להניח מסכה על השופר? מה אתם? איזה שאלות הקורונה הזאת, כמה תורה נהייתה בזכותה, כמה כבר אני לא רואה, כמה שאלות התעוררו, כמה דברים נדונו, כמה דברים זה. לנו מניח מסכה בסוף השופר, לכן שהכל עושה, כי הוא לא רוצה שינתז רוק ממנו לקהל. תקיע בשופר, יש יותר רוק. או אסור, זה גורם לו לשמוע את כל השופר כראוי. טוב, אני לא יודע למה, אני לא יודע למה הוא שרה מסכה, כאילו, אני לא יודע, נשים לו לביש לו מסכה, כאילו, נשים לו כל בעד, טישו, משהו שיחסום. אני חושב שבשופר שלנו אין בעיה. והרוק לא יצא עד פה, הכל יוצא, אבל הרוק עד פה, זה בשופר שלנו אין בעיה, אבל השופר קצר, יכול להיות שיש בעיה, הוא מעף את הרוק. צריך לבדוק האמת, אני לא יודע אם יוצא רוק או לא, יוצא רוק בדרך השופר. אם יש דבר כזה, צריך לבדוק אם זה באמת, אם יש חשש מציאותי כזה. אבל אולי בשופר קטן, אבל שופר טעפה. אז בטח שיכול להיות בעיה, אבל בשופרות רגילים, אינני יודע.
צריך להיות גם ישר, בוא
נראה.
צריך להיות ישר, כי אם
הוא מפותל, זה בטח זה יעצר שם. כן, כן, אין לך נאמת. לגופו של עניין, אני רק מעורר, אני לא עונה עוד על השאלה הזאת, אני פותח בזה רק שגם אתם תחשבו על השאלה, אולי בנדר שבוע הבא נסגור את הנושא, אבל עיקר הרעיון שבקול של השופר מעורב רוק, זה אחד מהסודות של השופר, כידוע בזוהר הקדוש ברוך הוא אמר, גם בזוהר עצמו, גם רעיון מהימנו, מבואר שם סודות גדולים ונוראים בענייני התקיעת שופר, איך זה... מה זה פועל, איך זה עושה, איך זה... הקטרוק של השטן נמנע, זה דברים גבוהים מאוד. אבל רק לפחות את הקצת שיהיה לנו, שנריח, נטעם, כאילו קצת שנדע, כמו כמו שיהיה לומד א' וקצת כיוון. בדף צדיתת עמוד ב', והוא שופר, סולגו ההוא גולו, כלילו באשו ורוחו ומיו. בשופר עולה הכל, הכל הזה הוא... כלול, הוא נוצר ומחובר משלושה דברים, אש, רוח ומים. אש, זאת אומרת, יש את ההבל של הפה, החום, והרוח, והמים, הרוק. אז יש פה שלוש כוחות. והתעבים מניהו גולה אחרו, זה מתאחד ואחד נהיה כל אחד, והתאחר גולה אחרו לאלו. זה הכל הזה שמעת, בשמיים הוא מעורר כל אחר. יש פה סוד, העניין של אש ורוח ומים זה סוד של השלושת המידות חג'ת. חסד, גבורה, תפארת. המים זה חסד, האש זה גבורה, והרוח זה תפארת. אז הכוח של זה, מה שאנחנו עושים, פועלים פה בגשמיות, מעורר את הספירות העליונות, כזה הוא גולו, התאר, מעילה ומתתו, כזה אין כל טוענות דגל טוען הוא מגטרגו, תערבי. כל הנסתתמים, מתערבבים הטענות שלהם, מתבלבלים, זה מוריד אותם, מבטל את כל הגזירות הקשור מעלינו. שצריכים לדון פה בגוף השאלה, כאילו, בפרט אם אנשים יעבדו קרוב לשופר, כן, אחרי התפילה בפרט, משפחת תיצא, חורה, מה זה משנה? אם שומעים את כל השופר, שומעים את הכל, אם לא משתנה הכל, אם היה מקום לדון על חציצה, כמו שיש את הדין של אולי שציפה הוא זהב, שזה בתחילה שזה מפסיק בין הפה שלו, או שזה לא כבוד המצווה, שהוא כמו הסוחר ושכבר ברגי. אבל זה רק לעורר את השאלה, את העניין למחשבה, ולרשם עוד אנחנו נתבונן בזה, וגם אתם תחשבו אם יש איזה נקודות בעניין הזה. נשאלו כמה שאלות תלמידי חכמים, למשל העניין של ברכת הלבנה, הערב ברכנו על הלבנה, ויש כאלה טענו כבר שבוע שעבר היה אפשר לברך על הלבנה, לפי שיטת מעריץ שאומר שלא צריך לחכות שבעה ימים, אדרבה, אחרי שלושה ימים כבר יש אור ללבנה, כבר נאותים לאורה, זה שיטה ממוצעת. בכל אופן, מי שנוהג אחרי שלושה ימים, ככה אנחנו נוהגים פה בבית המדרש, אז שאלו למה לא ברכנו אחרי במוצאי שבת שעבר. למעשה זה היה חוסר תשומת לב מצדנו, כי לא ידענו את הזמן של המולד. פשטות, מתי היה ראש חודש? ראש חודש היה
חמישי
שישי. חמישי ושישי.
הלבנה הייתה מחוסה, אנחנו
רוצים לברך,
לא
הצלחתם. היה מחוסה.
אנחנו לא יכולים.
טוב, אז תלו באיזה שעה, בסדר? יש אלה, כן, לא מדברים על זה, יש כאלה שכן ברכו, אבל לא, זה מקומות אחרים. כן, כל אחד לפי השעה שלו. היה ראש חודש חמישי ושישי. פשטות, עושים חשבון, אז אם א' ב' ג', שישי זה א' ב' ג', כאילו ביום ראשון בלילה עבור שלושה ימים. אבל אם מסתכלים על המולד, זה כבר עבר. המולד בעצם היה עוד לפני ראש חודש. לפעמים זה מאחר, לפעמים זה מקדים. אז לפי מה שכתוב פה בלוח של עיתים לבינה, כן, נכון, זה הנקודה העיקרית. כן, בשולחן ערוך המקוצר כתוב שזה לפי המולד. מולד חודש אלול, לפי האשכנזים הרי מכריזים על המולד. אז מתי, אז הוא כותב פה מתי, לפי מה שמקופה, מכריזים שזה בליל רביעי. זה כתוב פה, המולד יהיה בליל רביעי, זה שבת לפניכם. בשעה אחת בלילה, 54 דקות, זה 16 חלקים. יש ולפי המולד האמיתי יהיה ביום רביעי בבוקר בשעה 5:41. אז גם אם זה יום רביעי בבוקר, אז חמישי זה כבר יום אחד, שישי שבת בבוקר כבר מוצאי שבת, כבר עברנו יותר מעט לעת. למעשה כבר דיברנו על זה לפני כמה שנים, זה מה שתכוונתי קודם בשערי יצחק, דיברתי על הנושא הזה לפני כמה שנים, שנת השעג, פרסל ויצא. שמע את השאלה, אבל בדיוק הפוך, שאלה שעשו לפי שלושה ימים, א' ב' ג', מראש חודש, עדיין, אם לפי המולד, עדיין לא עבר שלוש מאות לילה, לא עבר 72 שעות, היה פחות. אז למעשה, העולם נוהג, אלה שמורכים אחרי שלושה ימים, מראש חודש. בשולחן ערוך המקוצר כתוב שזה מהמולד, אז יש כאלה גם כן היה להם קצת תמיהה על זה, והסברנו, נכון, העולם פשוט בתימן, וגם פה בארץ ישראל, התימנים לא ידעו את הזמן של המולד, בדיוק את החשבון, זה כבר לא מדבר שיש גם חילוקי דעות מתי בדיוק המולד, אבל כאילו את החשבון של המולד לא ידוע לציבור, בתימן כבר חומר שלא היה לו חוס ולא היה בהישג ידם, ממלאד לקחו שלושה ימים מה שכאילו כך. לפעמים זה יוצא לכולה, וזה מה שדברנו בעבר. ופה כן, שבעצם לפעמים לקחו שלושה ימים, ואז מבחינת המולד דווקא יוצא שהם הכילו. אז על זה דיברתי בשיעור, ואמרתי שיש דם על מה לסמוך. יש דם על מה לסמוך, כי ברבנו יונה עצמו כתוב שניים שלושה ימים. לא, כן, לא, כן, מובן. כאילו, זה לא מופרך. יש כאלה מקילים. למשל, יעבד צבא לא צריך שלוש מעט לעת. כאילו, אפילו שתיים וקצת זה גם מספיק. אז יש דם על מה לסמוך. ומצד שני, ועכשיו זה יצא שזה להומרה. שבעצם צריך להמתין. ואז הם ממתינים, אבל בעצם הם לא עושים חשבון של חומרה וכולה, הם עושים, הם לוקחים מה שקל להם. אז פשוט זה במילים אחרות נראה לי שזה מחוסר אפשרות, מחוסר ידיעה, אבל יש על, בפוסקים כולם אומרים שהכל תלוי במולד, גם לגבי שבעה, גם לגבי שלושה, יש על אחרי שזה. ולכן, אז הנה כאן, אם היה אפשר לברך מוצאי שבת שעבר, אז היה צריך לברך, רק אנחנו, מה שלא ברכנו, זה היה רק מתוך שעוררו את זה ברגע האחרון, בזמן שכבר הציבור עמד להתפזר, שנבדוק מתי המולד וזה, לא כל זה, חשבנו שמסתמה לא, אז לא התייחסנו לזה, אבל לא היינו יודעים מראש, אין לכם, היינו מברכים. העיקר זה, כמו שאמרנו, העיקר זה המולד.
גם כשיוצא אחרי ראש חודש?
להחמיר.
כן.
כן. אם אפשר לה, כן.
אבל זה לא מתאבק,
כן. זה לא שכיח, כן, אין לך נאמה. זה לא שכיח, כאילו שזה יתקע, אבל אם אפשר להחמיר, אם לא יהיה על ידי זה, לא יפסידו את העניין שברוב עם, אז המלך, לא יפסידו את הציבור, אם אין חשש של מעונן, דברים כאלה, אז עדיף לחכות לנו, כן, אבל מה שהעולם לא יגיש להם על מה לסמוך, אבל מי שמדקדק, צריך ללכת לפי המולד גם לחומרה וגם לכול.
מברכים
במוצאי שבת אני רק שלנו או זה? בדרך כלל, תראה בשביל אנחנו חוזר, אני אז קצת עשיתי, כיוון שיש חילוקי דעות בנושא, שלושה ימים, שבעה ימים, מוצאי שבת, עד שהתבשם, אז עשיתי כמו פשרה בנושא הזה, לקחתי ללכת בשיטה ממוצעת, כן. ובוודא שבמוצאי שבת יש משקל, אומנם זה לא על פי מדינה דגמרא, זה מסכת הסופרים, אבל הפוסקים הביאו את זה. אז יש חשיבות מוצאי שבת, אבל אנחנו פה למשל אין לנו ציבור כל מוצאי שבוע, מוצאי שבת, אנחנו מעדיפים תמיד לחכות למוצאי שבת, גם אם יעבור השבעה. אם בשבעה באמצע השבוע אין לנו פה ציבור גדול של ברבע, אם אין חשש מעונן, אז אנחנו מחכים למוצאי שבת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלה שלישית, שעורר, זה כמה תמיד דיברו על השאלה הקודמת. שאלה, אחד מהם זה הרב מתתיהו גוטמן, בדיחי, מבית שמש, והוא עורר עוד שאלה מיוחדת. כתנו בספר תופס כתובות, בחודש אדר, לכתוב אדור הראשון, אדור השני. הוא טען, הוא בדק מכתובות בתימן וראה שכותבים הדור ראשון, הדור שני. ציין לאיזה ספר שמודפס שם כמה צילומים של צלבות, תשובות של איזה רב, אחד הרבנים. פתחתי את הספר שהוא מציאות ציין, שם דפתר תדלב, לא יודע למה הוא שלוש כתובות, אחת, עשתה כתובה אחת שמה כתוב הדור ראשון, נכון. בדקתי בכתובות שאצלי, ראיתי שתיים, אחד כתב הדור ראשון, אחד כתב הדור הראשון. אחד כתב הדור א', בלי לא מלא. זה שלי, כן. הדור הראשון, הדור ראשון, הדור, זה מה שראיתי, כן, בוודאי שיבדקו כתובות, יראו שיש ככה ויש ככה. בכל אופן כבר אי אפשר לבוא להגיד שככה נהגו בתימן לכתוב הדור ראשון, אין ספק שיש כאלה גם כתבו הדור הראשון. שאלה, מה יותר טוב? אז יש הריחוד בספר משפט הכתובה, לחלב החדש, כרך ראשון, מדושין ע"ט, הוא מברר את כל הנושא הזה. המקור של העניין הזה זה היסוד בשולחן ערוך לגבי גיטין. לכם את העניין של הכתובה מהג'ל, סימן קוף כבב, סעיף זן. אם השונו מעובר, אז יכתוב בהדור ראשון, ליער הדור ראשון. בשני יכתוב ליער הדור השני. לא מובן למה, גם בשולחן ערוך מחלק, למה הדור, או שניהם הדור, בלי הר, לא מובן החילוק. אבל זה מה שכתוב. אז למעשה יוצא שגם הכתובה שהוא כתוב שם, יכול להיות שמי שכתוב שם את הכתובה, שעון הרוך כתוב, זה היה הדר ראשון, אין ראי על הדר שני. הדר ראשון, שעון הרוך כתוב הדר ראשון. יש אחרונים שככה אומרים.
אולי השני
מראה
אותם
חשיבות,
הדר
שני מראה אותם חשיבות? זה גם מחלוקת, זה מחלוקת. סתם הדר, אם זה הדר הראשון, שאין לו איזה מחלוקת.
המציאות עושים פה
כל הדינים, כן, כל השני, כן, יכול להיות שזה השיקול, צריך לתת חשיבות לעניין. אבל מצד שני, יותר מדויק להגיד אדר הראשון, כמו שתגיד לא אומרים אדם ראשון, אומרים אדם הראשון. אם תגיד אדם ראשון, כשאומר אדר ראשון, אדם ראשון, מה אתה מתכוון? אדם ראשון, הכוונה שהאדם הזה יעמוד בצור ראשון, לא יודע מה, האדם הזה יהיה ראשון, מה? הדר ראשון, הדר הזה הוא יהיה ראשון, זאת אומרת הדר הראשון זה כן. אמרתי טוב, נראה בשתיל הזיתים, הרב שלמה עמר עשה פירוש על השתיל הזיתים הבנו עזר, לראות מה הוא כותב, מה מנהג, אלא עצום. בדיוק על המילים האלה, הדר ראשון, שם סעיף קטן ודלת, שיש שם מקום ריק. לא יודע אם הוא כתב ומחק או רצה לכתוב, המקום הזה בכתב את קודשו נשאר חלק. לא יודע, קשה לדעת מה. בכל אופן, בפועל אין שם שום, לא ידוע לנו הערה, אולי יש מהדורה אחרת שתימצא, שכתוב שם משהו, אני לא יודע. בכל אופן, פה בספר משפט הכתובה הוא מעריך על זה, והוא קודם נפקמינה גם לברכת החודש. כשמזכירים, מכריזים ראש חודש, מה להגיד? אז הוא מביא, נחלת שבעה אומר, שניהם להגיד עם הידיעה, גם בהכרזת ראש חודש. משנה ברורה מענה, כמו שולחן ערוך, ראשון, השני. ומביא דעות בזה. המסקנה בדף שין פי בית לכל העלמה הדר השני פשוט שצריך לכתוב הדר השני הדר ראשון לכל העלמה אפשר לכתוב הדר הראשון זאת אומרת אין פה חילוק הדעות הנחלקום צריך להכפיל ויחד עזמרן לא ברור רוב האחרונים נקטו לכתחילה לכתוב הידעה בשניהם לכן למעשה לכתחילה לדאוג באופן הראוי לכל השיטות הדר הראשון בין אם שולחן רוקן בין אם לא הצליח וגם אפילו כן אם השולחן ערוך לא יצריך, כן, אפילו אם אין מנהג, לכל העמה אין גבילו, לכתוב, והיא אפילו לכתחילה, בזה יוצאים את זה כל השידור כראוי, כמו שהוא גם מנהג למעשה, כמו שכתב מביא בשם נתיבה. המסקנה היא שוודאי שאם קודם הדר הראשון, אז ודאי שזה טוב לכתחילה, גם אפילו שולחן ערוך, רק אולי לא צריך לדקדק בזה. יוצא שבעצם מה שכתבנו, גם יש כאלה שלא נהגו ככה, אבל זה ודאי שזה עדיף, אף אחד לא יגיד בכל אופן שזה פחות טוב. לכן, מה שכתבנו ברוך השם, שזה עולה לנכון לפי כל הדעות. דבר רביעי, דבר חדש בזמן האחרון, מישהו המציא, בתפילים של היד, כשעושים את הרצועות, יש פה אולי תפילין בבית המדרש, אולי כדי לעשות דוגמה. תמציא משהו כזה, מגנט, שתופס את הרצועות בסוף היד. במקום לתחוב את זה ככה. ובא לשאול אותי אם אני יכול לכתוב לו בנושא הזה, כי הוא מפיץ את זה בציבור. הרי בדרך כלל מה שהרי הקשר של היד הרי מה נעושים אחד באמצע שתיים למטה פה מה עושים בסוף תחבים את זה נשים את זה ככה, תפסים את זה ככה. טוב, עכשיו לפעמים זה יוצא לפי זה קשר ארוך, כל פעם זה נפתח, או שהצבע יורד, כאילו הוא טוען זה מטריד אנשים בתפילה, אבל מה זה מטריד אנשים? עושים את זה בלי לחשוב. ככה עלה בדעתה, הוא חוזר בתשובה לפני שנה וחצי, עלה לו רעיון כזה. אה? כן. תוחבים את זה נגיד פעמיים. כן, אומר לפעמים עושים את זה סתם ככה, זה לא יפה, זה לא מכובד למצווה. טוב, אז מה, טוב, בסדר, נכניס את זה ככה, שאפשר לעשות את זה, שזה יתפוס ככה, שיתפוס את זה, אולי זה נכון שצריך לשים לב. בכל אופן, השאלה מבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית, האם זה דבר טוב, האם ראוי לעשות את זה?
המגנט
תופס ככה, זה תופס את הרצועה מתחת ואז שמים את הרצועה ואז נכנס את הרצועה ביניהם, זה צריך להכניס את זה, זה משהו ייקח זמן, זה מתחת, זה נשאר ככה לבד. אמרתי לו שלפעמים לדעתי זה לא יכול להמיט על זה, לא שזה לא יתאים איזה חבר, לא שזה, כן, אלא שזה לא ראוי לחתילה, לא הייתי ממליץ על זה לחתילה. לא רק בגלל שחדש אסור מן התורה, שאנחנו נתקדם למצואות חדשות. לא, כי הוא יגיד, אז גם המכסה של התפילין זה הדבר חדש, לא היה. כל המכסה בעבר זה לא היה. אם כי יש חילוק, זה דברים חיצוניים, זה בא לשמור על הבתים, על הריבוע שלהם. והאמת היא שכששמים את הבית, יש מי שאומר שזה, שיש בזה לחתחילה, לא לעשות את זה, לא לשים. אנחנו לכם, בהנחה, עושים את זה, מברכים ומשאירים את זה זמן מסוים, רק אחר כך אני שם את המסע. כמו יש שיטת הגריף צילרסון, שהוא אחר שזה אסור, זה חקיצה או תוסיף, לא זוכר מה הוא אומר. אז זה כזה, אומנם זה דעת יחיד, כל הרוב חושבים לו שאין לזה שום משמעות, אין בעיה, אבל כמה זה מצווה מן התורה, ואפשר בקלות להסתדר, אז משאירים את זה זמן מסוים, כי מן התורה מספיק אפילו זמן קצר, שמנעים תפילין, אין שיעור כמה זמן, אז זה יהיה לפי כל אחד, אבל בעצם שזה תועלת, זה לשמור על הריבוע של התפילין, הרי משתפשף עם החולצה, עם הבגדים, אז בוודאי שזה, וזה דבר חיצוני. אבל פה זה משהו שקצת מתערב מבחינה הלכתית, פה זה כביכול עושה את הקשר של היד, כן.
עשו עכשיו גם
למעלה, כמו
שיהיה פלסטיק על כל הבית, יש כמו
גומי
רק
גודל
סנטים.
כן, ידוע לי, וזה נשאר קבוע על זה. כן, הוא מחובר קבוע. כן, זה, לא יודע, זה אני לא הייתי נותן יד לזה. כן, הוא שאל אותי על זה, אמרתי לו, זה אני לא עושה. נכסה רגיל שנשלף ויוצא, כן, אבל משהו קבוע, זה רק כמו ולטוזיף. בכל אופן, בשולחן ערוך כתוב, וזה לשון הרמב״ם, ברכות תפילין, בשולחן ערוך זה כסימן כ"ז סייפת, אורך הרצועה של היד, הרי מעיקר הדין, מה שאנחנו עושים בעלת זה מנד, מעיקר הדין זה מושכים את זה, עד פה, יקרוך שלוש קריחות, השלוש קריחות האלה זה מדין עד גמרא, לפי דעת הרמב״ם, ראשונים מהרים לא כל כך מסכימים, אבל שלוש קריחות, ויקשור, ככה כתוב, יקרוך מנד פה, שלוש קריחות, ויקשור. מה זה הקשירה הזאת? זה בפועל אנחנו לא קושרים, בפועל אין פה קשר, זה תוחבים. אבל מצאנו לגבי הקשר של הגוד של הלולב, כתוב אם אדם לא אגד את הלולב מהר ביום טוב, אז מה יעשה ביום טוב? הרי לכתחילה מצוות הלולב שהדס והערבה אגודים איתו, אז הוא יכניס, יעשה סיבוב, הרי אי אפשר לקשור, אז יקרוך, ידחוף את זה בפנים. זה גם כן עכשיו, זה העיקר שזה תפוס. האשכנזים עושים בלולב, עושים טבעות. כתבתי בקוד הגידת הלולב, דף רק למתת, סימן גאה, סעיף קדן כבלב, חדש בדרך, עושים כעין טבעות, זה ככה יותר נאה. אבל הרערו על זה, החתם סופר מערער על זה, ביקורי יעקב, דרך חוקך הרענטבי הוא כותב, קשר הלולב, מה שנהגו לעשות מעלים, כאין בית יד, קוראים כן, מחזים את הלולב, הרב בית דוד לא נראה בעיניו, כי צריך קשירה ממש. וכולי, וראיתי את מערה של הנידו, כל חכמי הדו, לא היו נוהגים את זה, עושים שני קשרים, תעשה את השני קשרים. זה משהו דומה לנושא שאנחנו מדברים, כאילו, לא להתחכם, מה ש... לעשות דברים, אולי זה, אולי זה יותר יפה, יותר מכובד, אבל אתה פה מתערבב פה במצווה. ולמעשה, גם בקשרים של הציצית אצלנו, אנחנו עושים דבר כזה, שמחשיבים קשר בין חוליה לחוליה, אנחנו לא עושים שני קשרים. אנחנו תוחבים את החוט שקורחים איתו מתחת ומוצאים אותו ואחר כבר, וזה נחשב הקשר, מחשיבים את הקשר, זה מחזיק טוב, כי זה מה שזה הרבה ביחד. הערכתי על זה פשוט עולה תצחק על הקלף סימן דלת את המקורות של זה, מה ש... זה לא דומה לדברים האחרים שהתחדשו, הקופסאות של הבתים שעוברים על התפילין או מה שעושים על היד, זה דבר אחר. יכול להיות בשעינה של המגנט, לא, זה לא הלכה, אבל אלה שחוששים בדברים של מצוות לא תניח עליהם ברזל, למשל הבעל שם צריך אומר לא לעשות את המזוזה נעשה ברזל, או כמו שאנחנו את הציציות לא חותכים עם ברזל אלא בשיניים, וכשחותכים את החוטים חותכים בשיניים לא תניח עליהם ברזל, שזה אולי בדברים גבוהים. המגנט זה בעצם זה ברזל, לא לחינם הוא מושך ברזל למגנט, המגנט זה ברזל בלתי מושלם. זאת אומרת, הכדור, לא יודע מה הסיבה למה הכדור הוא ברא את זה, אבל זה הסיבה שהוא מושך. יש ספר נקרא אמרות טהורות של רבנו יהודה החסיד, חיצוניות ופנימיות, שם יש, הוא מבין, כי אני רואה פה בתוכן העניינים, כתוב מגנט, הכוח שלו מה? ניבא מאצילות הגרמים השומיימיים. אתה יודע מה זה? יש כוח מיוחד. זה ברזל לא מושלם, לכן הוא מושך ברזל, ויש תשוקה ביניהם, אחד אוהב את השני, לכן הם רצים אחד לשני, או שיש ביאור אחר שיש איזה עדים נסתרים בלתי מורגשים, זה משהו שאיך דברים שלא נראים בעיניים. בכל אופן, על כל פנים המשמעות היא שזה נחשב ברזל. לגופו של עניין, אמנם מצד אחד, כאילו זה אי אפשר, מה שאנחנו עושים זה לא לקשור, מה שכתוב ברמב"ם שם, לקשור, זה לא ממש קשר, אבל אפשר, יש כאלה אומרים שמה שצריך לעשות פה קשר, יש כאלה אומרים, תעשה בצורה כזאת שזה יהיה ממש קשירה. לא נהגו ככה, הם מבינים שגם התחילה זה קשירה, זה מה שמקובל, יש כאלה שכן עושים ממש קשירה, אולי עוד מעט נראה. בכל אופן, לגופו של עניין, כאילו להמציא איזה דבר, להתערב במצווה שאנחנו לא יודעים, נכון שלפי הפשטות, הרמב״ם גם שאלו את הרמב״ם על זה, מה זה הקשירה הזאת, מה זה כתוב בתורה הוא קשר טוב, אבל לא, הקשירה זה פה בזרוע, זה נחשב הקשר, פה הקשר הזה הוא לא מוכרח, ככה הרמב״ם עונה, אבל במציאות בחיבור הוא כתב ויקשור, רק זה לא מוכרח. אבל עכשיו, אז אי אפשר להגיד שבהלה, גם הגרא כותב. הגרא מבאר, מה, למה זה? כדי לתפוס את הקריחות. אם לא נעשה פה קשר, אם נשאיר את זה פה ככה, זה ייפתח, ולאט לאט בסופו של דבר גם התפילים פה ייפתח. לכן יש כאלה אומרים, יש כאלה מבינים שזה בעצם, זה משלים את הקשירה. אבל אי אפשר להגיד שזה מעיקר הדין הקשירה. הקשירה זה פה. אני קושר גם בסוף, כי אם אני לא קושר בסוף, בסופו של דבר... זה יבטל, ירקח, יחליש את הקשרים האחרים, וכל וחומר שמעיקר הדין לא עושים פה שבע קריחות. מעיקר הרמב"ם כותב שמושכים את זה לפה, בוודאי שזה אם לא תתפוס לו פה זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, אבל זה לא חיוב. אני מתפלא קצת על הרבנים שנתנו לו הסכמה, אפילו יש כאלה אמרו שהם בעצמם נוהגים את זה. הרב שם קריאת גרוס כותב, הובא לפני מוצר של אליהו פדן, נקרא אות, אוחז תפילין, אוחז כסה רצועת התפילין, רצועת מגנטים, זה עטוף בעור בהמה תוארה, תעשו פה עידור, אפילו, כן, אפילו שלא הובה, כן, הקשר, אין לו מעקר, אפשר להוסיף קשר, אתה רוצה להוסיף גם קשר, בדקתי ומצא חיים בעיניי, גם הרב סרל רוזנברג, כותב, אפי שורת זה, אפשר להשתמש, זה לא חלק מקשירת התפילין, הרב משה ונסדופר, הוא כותב, לדעתי צריך לעשות קשר ממש, ככה הם נוהגים, לעשות קשר גמור, אבל למה? כי בלי זה לא נחשב קשר, בזה נגמר מצוות וקשרתם, אבל זה לא מונע עשיית קשר בסוף. ישים מאוחד לפני, תעשה את האוחד תפילין, ואחר כך תעשה גם קשר. ככה הוא טוען, לא יודע, אני לא מבין את זה, אם כבר כשעושים את זה ושמים את זה, זה נתפס טוב, אחר כך תעשה קשר, הקשר קורא לו משמעות. אם זה תופס עוד יותר טוב, המגנט, האות הזה, או הרץ תפילין, זה תופס טוב. זה עוד קשר אחרי זה. זה כמו שדנים על התפילין, הרי היום, עושים דבק במושב של התפילין, כדי שהתפירות, כדי שזה יהיה שלם, אז תופרים הרי 12 תפירות למטה, אבל מדביקים ומחברים את זה. יש כאלה לא עושים את זה, הם אומרים, אז מה פירוש? אז יוצא שהתפירות, לא זה מה שתופס, הדבק תופס. מה התשובה? לא, עושים תפירות. לחזק את התפירות, אני עושה עוד דבק, אבל בעצם, הדבר הראשון עשיתי את התפירות. ומה אני עושה את זה? אבל יש מקום לדון. אבל פה אתה עושה את זה עוד לפני. אחרי תפילין, זה כבר, אז זה נקרא וקשרתם. אנחנו לא יודעים האמת את הטעמים של המצוות, את הרבה עניינים, למשל אם יצאו לעשות דבק בסוף ציציות, ציצית בסוף עם דבק, בסוף התברר מורה שלא כל כך פשוט, הרב חיים סלמני כותב, לא, יש עניין שיהיה דווקא קשר, לא, הוא לא יודע, הוא לא שאל הקשר, שאל אותו מה הטעם של הקשר, מה הטעם? לתת חלק לסולון, כאילו אחרי הקשר. הרב גיורא כהן כתב לי בזמנו, אבל צריך לראות את המכתב שלו, הוא אומר לי, זה מפורסם אצלנו, זה לא, כתבו את זה בשמור רחם סלמני, הוא אומר, זה ידוע אצלנו לכל הזקנים, לא יודע, כנראה שיש לזה מקור, וזה ספרי קבלה, שזה, את העניין הזה. בציציות, סוף ציצית, כדי שלא יתפרד השדירה, אז היום הם מצאו בזמן לעשות דלק. מה שהיה מקובל כל הזמן, לעשות קשר. כך כתבו בשמור רחם, לעשות קשר, לקשור את זה. לא שזה חובה, רק כדי שלא יפדע. אבל כשמתברר שזה בכל זאת טעם, הוא אומר שהקשר הזה זה מה שמשם וילך זה חלק הסובה, ככה הוא אומר, וחשבנו שזה חידוש שלו. מתברר שזה דבר שהיה מקובל אצל חכמי הסוד, ואולי זה כתוב באיזה ספר או שיש להם איזה מסורת מאיזה חכם. אז הוא אומר, בוא, יש עניין לעשות בדווקא קשר, לא עניין הלכתי, יש נהג ישראל תורה, וככה נהגו, ואין לא אין שם שום סיבה. לכן, לבוא להמליט על זה, אני לא יכול להמליט. אבל מי שעושה, עושה. אפשר כאילו, הלכה, מבחינה הלכתית, אין בזה חשש.
זה גם סוג של קשר, זה תופס את זה, אני חושב
שאני... המגנט, המגנט הוא קשר?
המטרה של הקשר זה התפיסה.
נכון. כן, אבל אני אומר, יכול להיות שבצורה שאנחנו עושים, לא יודעים עד כאן הדברים מגיעים. כאילו, כשאתה עושה תפיסה בצורה אחרת, אמרנו, א' זה מגנט, זה ברזל, אתה נהיה עליה ברזל, אולי זה לא רצוי. וגם זה קשירה בצורה אחרת, זה לא מובן. כשיש דברים נסתרים, אי אפשר לדעת עד כאן הדברים מגיעים. אנחנו...
זה
משנה יחיו כוגר? איך תופסים בסוף?
מה
יכול להיות? עושים את זה, תופסים פעם, תוחבים פעם אחת, פעמיים, לפי מה שצורך, שיהיה בצורה מכובדת, לא שיהיה סתם כבוד המצווה.
אין עדיפות
לקשור? נכון, עוד יותר טוב, לקשור עוד יותר טוב. בספר, בפסקי תשובות, יש ריחות על זה. הוא מביא מעיקר הדדנה זה אחוז קשירה על ידי הקריחות שעל הזרוע 140 דבר במשנה ברורה וליקוטי מריה כתב שיקרוא כל אותה סביב כפי זה לא תישאר תלויה והערה 139 שבילי דוד וזה היה בקשר שהכניס קצה הרצועה לתוך הקריחה על פי הרמה של סימן טרנה מה שאמרנו לגבי לולב שהתחיבה של זה בתוך הזה זה נחשב שהלולב אגוד יש לצרף את השיטה לא צריך קשר ממש לא קריחות לכל הפרט הזה שתי תחיבות הוא אומר את השתיים כאילו, לחזק את זה והמשך הוא מעריך על זה מביא בערה 149 קבלה מכמה גאונים וצדיקים לעשות קשירה על קבלה כעת תבנית יוד הם עושים יוד הם עושים שיהיה פה שדי מצרפים פה זה
כמובן יש כאלה עושים כל מיני דברים שלא מעיקר הדין, וכתוב מפורש שזה התחילו את זה בספרד, לא היה מקובל, אבל חיבוב מזוהר עשו רמזים בצורה של הקשרים, אפילו שדברים שמפורש כתבו שזה לא היה בעבר מקובל, אבל הדבר הזה התחיל בספרד, ככה הם כתובים מפורש. וזה מספו עשו תבנידיות, נכון שלא עסיק בדור על הגמר הקשירה, קבלה לעשות בקשת קבוע גריות, עוד כמה גדולי העולם שמסור על קשת, יש אומרים כך. זה אם אתה גם אנחנו בדרך כלל רק תוחבים, יש קשר, זה לא מקבל ההבדל, הוא לא משמעותי, זה לא, כאילו אני אומר גם לדידה, נעשה קשר, זה יותר טוב. בזה אין שום חיסרון. זה אומר גוסר ואמה לחום הרובה. בשיעור הקודם אמרנו ש העניין הזה שיכול, זה בא להפוגם מהצדוקים, זה כותב את זה בעל תורה שלמה ועוד מישהו. לפני כן אולי נקדים מה שמעריץ אומר בעניין של שינוי של המצוות. הרי אחד היסודות הוא אחד מ-13 עיקרי הדף, מה שאנחנו אומרים בפיוט ירדל, לא יהיה חליף האה ולא יאמר דותו לעולמים לזולותה, לא יהיה חליף האה ולא ימיר, לא יהיה חליף ולא ימיר, לא שינוי של דבר אחד ולא שינוי יותר גדול, שינוי כללי, לא מצווה מסוימת ולא את כל התורה תורה אחרת חס ושלום. מסביר מעריץ למה באמת, מה, למה מסביר ברוך יחליט להחליף מצווה? החליף, מה העניין בזה? המסועות הם רמח יבורים שבאדם, ושתי מסועות העשה נחף שעשה ג'ידים ועורגים שבאדם, כשם שאי אפשר לשנות בריאת האדם, אי אפשר למסועות להשתנות כלל. יש הרי רמח מצוות כנגד רמח יבורים, ושעשה כנגד שעשה ג'ידים, אז הבריאה של האדם משתנה? לא משתנה. אז גם המצוות לא משתנות, זה אחד מקביל לשני. זה מובא גם בהרבה ספרים, שמירת הראשון מרחיב על זה בהקדמה, ששסה איברים רוחניים ואיברים רוחניים זה כמו מלבוש, אז זה אחד מקביל לשני, לא שעכשיו מצוות השתנו. עיין בספר ננו מצווה דווקא י"ד, אמרת מציין אליו, זה ספר נדיר מאוד, לא הצלחתי להשיג אותו, והוא כותב, יש לעיקר הזה קשר בהתייחסות עם העיקר שער הסופה, והוא יודע ספרנו, כי האדם יאמר הוא ייתן סדר נכון באופן אחר במשך הזמן לראות את השנות, אבל מי שמבינו בקדמותו בלי ספק שיתקן דבר שלא צריך אחר כך לשנות, זהו לא יהיה חליף או אל ולא אומר שהוא צופה ויודע ספרנו, מביא לו ספר דבר בקדמותה. זה קשור לפסקה הבאה, כמה שהקדוש ברוך הוא יודע את סוף הדורות, אדם שעושה משהו, עושה איזה רעיון, איזה רוצה, קובע איזה כלל, הוא רואה מה שתמצאו את הפניו, הרי שנה שנתיים רואה בעצם לא הייתי צריך לספר, אפילו בונה בניין, בניתי פה, לא זה לא, עכשיו יש צריך לשנות, לא מה שחשבתי, מתחדשים דברים, אבל הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה, הוא יודע את כל הדורות מראש, מה יהיה עוד 100 שנה, 200 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, הוא נתן תורה לכל הדורות, אז כמה שצופה ויודע ספר רענו, הוא יודע את הכל, אז הוא יודע מה מתאים לכל הדורות. אבל מה שכן בחוקים של בני אדם, אנשים קובעים חוקים, אחר כך הם לא מתאים, אחרי 10 שנים לא צריך לקבוע חוק אחר, זה לא ככה, זה לא עושה פרטים, לגרוע, בכלל, כללים וחוקים אחרים. זה לא יחדיף, זה יסוד, יסוד בתורה, שבנוי על פי הרמב״ם במסכת סנהדרין. תורת משה זה יסוד התשיעי. תורת משה הזאת לא תתבטל ולא תבוא תורו מאיזה שם זולתו,
ולא תהיה בתוספת ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש, לא התורה שבכתוב. במשנה תורה הוא גם כותב את זה בלכות תשובה, הוא כותב הכופר בפירושו תורה שבעל פה המחיש מגילה כאון סדוק וביתוס, האומר שהבורא החליט מצווה זו במצווה אחרת, זה פרק ג' מתשובה הלכה חית, כגון מחיש צדוק וביתוס, האומר שהבורא החליט מצווה זו במצווה אחרת וכבר בטלה התורה הזו, אבל בשיטה אומר השם כגון האגרים, כל החומר של השאל הוא כופר בתורה. האגרים, מי זה האגרים? זה בני הוגר, ישמעאלים וכל יתר שם צאצאי הגר, הם חושבים, אומרים כן נכון, הקדוש ברוך הוא נתן, הם מאמינים במשה רבנו, אבל להתבטל, עכשיו המציאו להם שלחם את המשוגע הזה שיתן להם תורה אחרת, זה כפירה בתורה, זה בעצם, זה היסוד שלא יחלב הרבה לא יומר. אנחנו מדברים על הנושא של עין תחת עין, שאנשים קצת השתבשו בנושא הזה, והסברנו את הגמרא בבא קמא על פי העניין הזה, שהגמרא, את הפירוש של התורה, שלא שייך שיהיה בזה פירוש אחר, ושאלו, מי זה החכם השני שכתב את זה? מי, כן? ברוך השם הצלחתי להשיג את המקור, שאני מבין למה הוא לא הזכיר אותו. כן? טוב שהוא לא הזכיר אותו, הוא ידע מזה. הוא כותב בדרך השתמך בית, העיקר הרעיון, זה כבר כתבו את זה מעשב חודשי בשם בית המדרש, כך וכך, נתפס בבין, תפממתד. אבל הוא... במקום אחר בספריו הוא כותב גם כן הרעיון, מביא דוגמה אחת, וזה השערה רחוקה, אין לזה שום יסוד. וכן, הוא קצת כאילו, כן, הבנתי למה זה, הוא כאילו יודע מי שזה כתב את זה, מי המחבר שכתב את זה. אז כמה שרואים שיש לו כאילו קצת דעות זרות, אז הוא לא רוצה להזכיר אותו. המחבר של הספר מידות סופרים, אבל שלא תחשבו שזה, כן, זה ספרים שאי אפשר לדעת שזה הם, אנשים שיש להם דעות זרות. הרבה גדולים הביאו את הספרים האלה, כאילו לא ידעו שהמחברים האלה היה להם קצת דעות של השכלה. הוא בעצמו בעל תורה שלמה, ובשלח מביא אותו, הוא יודע מי המחבר, אייזיק הירש שווייס השם שלו, הוא מזכיר אותו בראשי דיבות, לא רוצה להזכיר את השם שלו. הוא כותב עליו קצת בעקיצה, יש פה מאמר במחילתא, וישתחו וישגלו. מי ישתחווה למי? יתרו למשה או משה ליתרו? אז כתוב במחילתא, מכאן אמרו שיהיה אדם מוכן לכבד חמיר, חמיר, כאילו שמשה נשק אותו, שאדם יכבד את חמיר. אז הוא מביא שבספר מידות סופרים הוא כותב, מלשון מכאן אמרו, משמע שזה דבר ברור שאין בזה מחלוקת. מכאן אומרו, משמע שזה דבר מוסכם, אם כן, צריך לכבד את חמיר, זה כמו שאדם צריך לכבד אבא שלא גם צריך לכבד את חמיר. תמה על הרמב"ם, לא הביא את הדין הזה, והטור, ומה הטור מביא ראה מדוד נגד שאול, עושה מדרוש מעצמו, נעלמו ממנו בריתו זו, ולא חלה ולא מרגש, ולא חלה ולא ירש בזה החמיר מפורשו. ככה הוא, זה הלשון של המידות סופרים. אז הוא כותב עליו בעל תורה שלמה, המחבר הזה, דרכו לסתוב בלשון ולדבר את הגדולות. לא חלה ולא ראה כמה ידיעות מצומצמות. אתה יש לך טענות על הטור, בוא נפתח לך את העיניים. ככה נדבר נגד הטור, עשית מדרש, לא עשית מעצמו, זה כתוב מדרש שוחר טוב, שוחר טוב, מזמור זן. מה אתה אומר, אף אחד מהמפרשים לא עיר. תפתח את העיניים, תראה, בבח, במקום, העיר הזה. הגאות הגרא מביא. הטור לא מביא מחילתא, שמלא מבואר חיוב כיבוד חמי כמו כיבוד הר, זה רבי שוחר טוב. וכולי וכולי. צריכים לדעת, ראיתי שבספר מסורת משה, ששאלו את הרב פיינשטיין, הוא מביא, איך תורה תמימה מביא את הספר מידות סופרים? מידות סופרים, איך הוא מביא את הספר הזה? זה הוא משכיל. איך אתה מביא אותו? דרך אגב, יש כאלה טוענה על התורה תמימה שהוא מסכים, יש כאלה גם מתנגדים לתורה תמימה. זה כן. אבל בדרך כלל הספר הזה מקובל ככשר. ידידנו הרב אלי שיין כתב מאמר שלם על זה, בחילוקי דעות, איך להתייחס אליו. התקבל הספר תורה תמימה, אבל יש כאלה ערערים עליו. הרב שחם שלה היה מאוד מתנגד.
עוד. אז אבל שאלו את הרב פיינשטיין על זה. איך? התורה תמימה. הוא עליו אין שאלה. אבל הוא מביא ספר פזול של וייס. האיש הזה וייס קוראים לו. שמו. שאתה צריך לדעת מה שקרה. בימיו אנשים האלה היו מפורסמים, השפיעו על הרבה אנשים. אלה שהתחילו את התנועת הרפורמים היו אנשים שבקיאים בכל השס. חשבו שהם היו עמי הרוסה. הם היו בגרוזים. והיה מהם לעשות שינויים, פרומקייט, והחתם סבר לצלחת 10 תשובות, הוא מביא מישהו כתב עליו אחר, מביא ראיות במדרשים, מביא ראיות לגבי כלי נבל בבית הכנסת, כל מיני דברים כאלה, והיו כאלה דעות משובשות, והם היו בקיאים בשס, דרך אגב שימו להם בקיאים בשס, הם לא שהם באמת היו למדנים אמיתיים, היה להם בקיאות ככה שטחית, ומדובר בדרך על אנשים שעסקו בחוכמות חיצוניות, חוכמות של אומות העולם, יראה שם, זה מה שיש את התנועת הרפורמים והקונסרבטיבים. הרפורמים, בעוונותם הרבים בכלל, ירדו לתחתיות בכלל, הם לא מאמינים בזורה מן השמיים. אבל הקונסרבטיבים, נו, עוד מאמינים, אבל הם יכולים לשנות את התורה כמו שהם רוצים. היה לי פעם חבר שהיה בדרום אפריקה, אמר לי שיש שם הרב שהורידו אותו. מה? תפסו שהרב אוכל חזיר. אומר הרב, אתה צריך לדעת, הם אתם אוכלים חזיר. אבל שהרב אוכל חזיר זה כבר מוגזם. הרב צריך להחמיר, הוא לא חמיר, הוא לא מעמיר, הוא לא אוכל, הוא אוכל חזיר. הם אוכלים, לא נורא. שם אלה. היה להם חברים גדולי ישראל, החתן שבאקסוס החושן, רפפורט, כנראה מתכוון, זה מישהו מפוזר בשם שיר, מערת חיות. הם היו מחוברים איתם, אבל הם ודאי לא מושפעים, אבל הם לא הבינו את השיטה שלהם. אז זה טעות, הם ודאי טעות. אמר מנדלסון, אתה עכשיו הוא ידע הרבה. המלביים נלחם הרבה נגד המשכילים, אבל מי הצליח? הרש"ר הירש. המלביים נלחם, אבל מה זה עזר? לא יודע. ולא היה ברור מה השיטה שלהם. אומר הגרמף, פגשתי פעם מישהו שהוא נחשב רב צעיר, זה כוונה רב מודרני, שיכול לעשות בתורה מה שהוא רוצה. אז הוא אומר לרב פיינשטיין, אומר לו, אני גם רב, אבל אסוד מסתרו אהרה. אז הוא אומר, אם אתה יודע שאתה מסתרו אהרה, אתה לא חוזר, למה אתה לא חוזר בתשובה? שם רחם. זה, האנשים האלה למדו בעוונתנו הרבים תורה, ויעזעו וזה, אבל יראת שמיים, קדושה וטהרה, לצערנו היו רחוקים. וזה נוסר כל מיני דעות זרות. כמובן, קבלה וזה בכלל התרחקו לגמרי, בכלל כופרים, אז מובן, אז זה חסר להם את היסודות. האמת היא, גם בעל תורה שלמה בעצמו קצת חשדו בו, ידוע משם מפורסם בשם הרב מבריסק, כאילו שאמר על המילה קשה. אבל אני הכרתי את בעל תורה שלמה בעצמו הרבה זמן, את הספר האותיות המשונות, זה היה ביוזמה שלו ובמימון שלו, ספר האותיות המשונות נתפס בתורה של המקרח כפסית. ובצד שני אני חושב, אני מבין למה הרב מבריסק אמר עליו מילה חמורה מאוד, מובן, אבל מצד שני אני לא חושב שהוא עבר את הגבול. הוא היה כל דבר, הוא היה חקרן, חפש וכל, כן, אז הוא קצת אולי קצת אולי קצת לא היה רגיל, קצת היה יוצא דופן, כאילו, כאילו ידיעות בכל העניינים. מצד שני מעיד שהגרשה זוהר בך אמר לי פעם באתי, אמר לי עלה שהוא אדם גדול, על הרב קשר המחבר של התורה של המה עורך הספרים של התורה של המה. איך זה, מה הסיפור היה? זה היה, באתי לבקש ממנו הסכמה על איזה ספר, לא זוכר, נדמה לי עולת יצחק, נדמה לי. אז הוא אמר לי, אתה לא תלך הסכמה, תכתוב בשער מחבר ספר כך וכך, אתה כתבת עם הרב קשר, מה אתה צריך? הרב קשר אדם גדול, אתה כאילו בשיתוף פעולה איתו. טוב, שמעתי את זה, לא ידעתי מה להגיד לו, מה להגיד לו, נפלט לי מהפה, אבל יש לו מתנגדים. ככה, זאת אומרת, הוא אדם גדול ויש לו מתנגדים. אל תשכח את האלף, הוא אדם גדול. יש לו מתנגדים. מתנגדים, אין מישהו שאין לו מתנגדים, אבל אולי יש לו אחד יותר, אחד פחות. בכל אופן, אי אפשר להגיד שהספר תורה שלמה, הרבה מגדולי ישראל מביאים אותו, המכתב מאליהו הרב דסלר, שערי אהרון רוטר, ועוד הרבה. מישהו העיד לי שראה את הספר הזה בספרייה של האדמו"ר מסאטמר בארצות הברית, אדמו"ר רב יואל, רב יואליש, כן, האדמו"ר מסאטמר הקודם, למרות שהאדמו"ר מסאטמר היה קנאי גדול, הוא אמר שהוא ראה, הרי בפרט הרב קשר כתב ספר נגדו, ספר על העניין של המשיעה תקופה גדולה, הוא כתב דברים, לא מזכיר את השם שלו, אני אומר, אפילו הוא, הוא אומר שהיה לו את הספר בזה, הוא אומר, ראיתי שעיינתי בזה, ראיתי שהוא כל מיני דברים, מסמן דברים, אולי לא נראה לו משהו, אבל במציאות, החזיק את הספר הזה. בכל אופן, הרב קשר היה תמיד חכם עצום, הנושא של עין תחת עין, אני חושב שהוא עשה דבר שאף אחד לא עשה לפניו, וכל מי שבא הרב, הרבה ממש, זה רק דבר אחד, הוא בעצמו היה ראש ישיבה, ראש ישיבת שפת אמת. לפני כן, בעל מידות טובות, בעל גמילות חסדים, ובנושא הזה ממש מאיר את העיניים. הזמן קצר, כלומר, לא הספקתי להגיד את מה שרציתי, אז רק אני, בכל אופן, רק להגיד שכאילו, הוא בעצמו, זה, הוא לא רצה להזכיר, זה טוב שאחרי שעלה לו הרעיון, שהוא אמר את זה כבר לפניו, אבל בכל אופן, היסוד של הדברים הם אמיתיים, כי רואים שזה הרבה הוכחות בשעת, רק הוא בגאונות שלו והידיעות שלו, הוא יכל לברר שבאמת הרבה דברים זה בא מספרים של הצדוקים והקראים. מי יודע, מי מבין בספרים האלה? אם לא היה לו יד ושם בדברים האלה, הוא לא יכול לבדוק את הנושא. אפשר להגיד לשער, אבל להוכיח את זה, זה רק זה בזכותו. רק אנחנו נסיים אולי, לפי מעט הזמן שנותר לנו, מה שדיברתי בסוף השיעור הקודם, להסביר למה עין תחת עין, עין תחת עין כתוב בתורה שלוש פעמים, משפטים, שופטים ואמר, בפרשת שופטים כתוב עין בעין. למה פעם אחרונה כתוב בעין? ושתי פעמים הסברנו שזה ישפוט, אין של סוד הגלגול. המקובלים אומרים שעין תחת עין זה יש פה דבר נסתר. הריקנתי פרשת משפטים כותב ככה, פסוק הזה אמרו לבותינו לא כפשוטו אלא לממון. ואולי תשאל אם הכוונה לא ככתבו, למה נכתב ככה? לתת מקום למינים, הרי על ידי, למה התורה לא כתבה את זה מפורש? הרי נותן להם מקום למינים. תשובה היא, אמרו לבותינו שבעים פונים לתורה. המצווה כפי פשוטו, יש תורה שבעל פה אחריה נלך. אבל, למה כתוב ככה? כי יש פה פנים אחרים. יש פה סוד גדול מאוד. צורת האדם כולה בעברה ותבניתו נעשית על צורת האדם העליון. האדם בעולם הזה הוא בנוי כמו האדם העליון, מקביל, הרוחני והגשמי. בהיות איברי האדם הכוונת הבריאה, יהיו איברי דוגמת כיסא לאיברים העליונים. מוסיף בהם כוח והמשכה מאפיסת העין. מה זה המושג מאפיסת העין? לא ברור, לא זכיתי להבין. אבל באופן כללי הרעיון מובן. בהפך הפך, סוד כאשר יתנמום בו אדם, יודוע כן נותן בו. אם אדם פגם באיברים שלו העליונים, אז הוא נענש שמחסרים לו את האיברים האלו. כאשר יתנמום בו אדם, האדם העליון, כך ינתן בו. להבין את זה מאוד. דהיינו, שהוא נתן מום, הוא פגע בעיניים העליונות, או במקום אחר, ברוחני, אז הוא מחסרים לו את זה, זה העונה שלו בעולם הזה. גם בפירוש רבנו סעדה גאון כתב בספר, אילו דברי התורה כל עיניים בלשון כוללת, לא יכול לזכור סתרי החוכמה והבינה. לא פרשת, יש להם פנימי וחיצון, גלוי ונסתר, אחד דיבר עליהם שזה אני שומעת. התורה אי אפשר לכתוב את הכל. אם היה כתוב דברים מפורשים, אז זה הפשט. כותבים דברים שאפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה כדי לכלול את כל העניינים, את כל הסוד שיש בתור. זה אומר הריקנטי. בספר יש מענה רך על חזות קשה, זה כתב הרב שלמה זאב קליין.
מישהו שגם כתב על עניינים כאלה, ואז הוא כתב מענה, אבל אז הוא כותב בדף קשה פה לראות את הדף, זה מספר 9 העניין. התורה אמרה עין תחת עין, והוא מביא שעל כך כוונת הפסוק, זה לא עין תחת עין ממש. רבנו חננאל, הרמב"ן, הרב בנאל, רק בחק, בעל חזור קשה, ובן זודו, שאיבן עזרא משהו, חבר של השור, הם חשבו ככה. אמת, בעלי הגבולו כתבו הפסוק כפי שהוא דבר. אבל לא, פשט, כן, אבל יש עניין נסתר, לא בנגלה. הוא מביא את הרקנתי. הרדב"ז אומר בספר המצוות, בטעמי המצוות, בסוף מצוות תעג', הביא יודע שאומרו בעלי הסוד, כי החוטה ביוד ובו עין פוגם בדוגמותו למעלה. החטא הזה גורם פגם במקביל לו בעולמות העליונים. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יעבור ראשו אחר וישמח, אינו מדוק על המידה. לכך כתוב עין תחת עין, ונותן לו דמים ולא עין, כשליחותו עשה. לא את העין ממש, בעצם הוא עשה את השליחות שלו. הוא בעצם זה משמיים שהוציאו לו, שפרעו בו. זה בבחינת כמה שהוא פגם בעיניים העליונות, אז הוא נפגם גם בעיניים התחתונות. אבל טוב, זה הרשע הזה, הוא מסמך רשע אחר, גם הוא צריך לקבל, הם מגלגלים חווה על ידי חייו, אבל עדיין לא נשלם עוונו, כי הוא יביא אותם בגלגול. מי שהוקע יקה מה שאומר את העין הלאה, נותן לו דמים ונמצא שזה הוקע ונתן דמים, זה הוקע ונתן דמים. חזר, כאילו, א', זה ששימו לו את העין, זה בעוונו, הוא אשם, ולכן הוא קיבל את העונש הזה. יבוא, זה דבר אחד, אבל מסת שאני מגלגלים על הלאה, אז בגלגול אחר הוא יבוא ויחזור, אז זה עין, ממש תחת עין. אמרנו, כיוון שזה העניין של גלגולים, אז פעמיים, הרי העניין של הגלגול, אני כל לילה יפעלה לפעמים שעולה עם ג'ובר, לפי הזוהר הקדוש, זה העניין של הגלגולים, הרי שם הפסוק שם, רות אפש בסורה מן נוער, יושב למעלומו, רומד על ההזרה של הנשמה הגוף, וזה שהוא כבור, זה עין תחת עין, עושה אדם בתחתיות הארץ, עוד פעם, פעם שנייה. אבל פעם שלישית כבר. שאלו, מה פירוש? מצאנו הרבה פעמים שיש גלגולים, יותר משלוש פעמים. שכאלה הביאו לי ממוהר"ן. זה מפורסם בהרבה ספרים, אבל יש ממוהר"ן, יש משהו מעניין. מובא בשיח שרפי קודש, עוד א' וזין. מספרים, פעם נכנס אחד לרבנו, הכוונה למוהר"ן. אמר עליו, מוהר"ן אמר על האיש הזה שכב 10 בתי קברות. לרוב הגלגולים שהוא נענש בהם. זו ידע שאיפה הוא, זה כבור פה, כבור שם. הרבה ספרים רואים שהגלגולים זה הרבה פעמים. אז מה אנחנו אומרים שזה שלוש פעמים? באמת, זו שאלה יסודית מאוד, אבל צריכים לדעת ככה. הפסוק אומר, כאן כל אלה יפעלה פעמיים שהולך עם ג'ובר. אומר הרדב"ז, בעל מצוות דוד, זה מה שאמרנו קודם, מצוות דוד של הרדב"ז. אחרי שלוש פעמים, הוא לא ג'ובר, הוא בהמה. הוא כבר לא מתגלגל בבני אדם. אז טוב, אז אם כן, מה שאמרנו זה טוב. עין תחת עין, זה קברו אותו פעם אחת. אחרי שנקבר עוד פעם, פעם שלישית עין בעין, אין לחזור. עכשיו כבר בהמה, בהמה לא קוברים, נכון? בהמה כבר לא קוברים אותה. בהמה, אוכלים אותה, או שאין אדם, מטרפת, כל מיני דברים. זה כבר, התחת, כאילו בתחתיות הארץ, זה שייך רק על בני אדם. יש ספרים אחרים שאומרים, רק איך אומרים, תכננתי להביא את זה, אבל לפני השיעור לא מצאתי את זה, שאומרים, תלוי. רשעים זה שלוש פעמים, צדיקים יכול להיות הרבה פעמים. זאת אומרת, אדם שיש לו תיקונים של דברים קלים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל רשעים, כנראה רשעים גדולים, וזה, אז אצלם זה שלוש פעמים, ואחר כך זה כבר, אם הוא לא תיקן את עצמו, אז כבר הגלגול שלו יותר קשה שבבהמות. מישהו שאל אותי, ידידנו הרב איתמר, דיברנו בשיעור הקודם, סליחה, איפה? בקשר לשיעור, מתי צריך לשיעור?
אתה מתוכנן, מבחינת הזמן. אתה יודע, אני יכול להמשיך.
ב-12
חייבו את התהילים, 10 דקות,
ואחר כך
הרב ידבר
כמה דקות, ואחר
כך... השיעור מתי תכף גבר, עוד 10 דקות. דיברנו, אמרנו שהצדוקים, הבאנו בשם ספר טעם לשד, שהם לא האמינו בתחיית המתים ובגלגולי נשמות. שאל ידידנו הרב איתמר, כאן רב סעד הגאון עוד עימה שהיה בראשי הלוחמים בהם, לא האמינו בזה. הרי הקראים קשורים עם הצדוקים, אז הם לא מאמינים, וגם הוא לא האמין. איך זה? התשובה היא, נכון, רב סעד הגאון כידוע החיש את זה באמונות ודעות בסוף מאמר שישי, אבל הוא כותב בעצמו שיש כאלה שכן מאמינים, הוא לא נראה לו. אבל מאז שהתחלו הצדוקים, עד רב סעד הגאון עברו מאות שנים. העניין של הגלגול זה דבר לא דבר שנמסר לרבים. במשך הזמן, בימי בית שני, עד רב סעד הגאון עברו מאות שנים, הרבה מאות שנים. בינתיים הדבר הזה נשתכח, לא ידעו, זה כבר בלבול, כן מאמינים, לא מאמינים. ביסוד, כותב יוסף בן גוריון הכהן שהצדוקים מכחישים. עד רב סעד הגאון הדבר הזה כבר התבלבל בעם ישראל, יש גם שאנשים מהפרושים כבר לא האמינו, אז כבר אז לא ייחסו את זה דווקא לצדוקים, או בעצם לבזנו לקראים. מהרלבח, תשובות מהרלבח, רבי לוי בן חביב, בזמן, לפני, בדור של מרן בית יוסף עוד לפניהם, שאלו אותו, האם אמונת הגלגול זה דבר הכרחי להאמין בזה, ואם מותר לדרוש בזה ברבים? צריכים לדעת, אמר הרלב"ח לא היה מקובל. הוא לא היה מקובל, הוא פשטן, אבל הוא כותב שהוא רצה ללמוד קבלה, לא היה לו ממי. הוא אומר, לא היה, כאילו, אצלנו, לא זכיתי לחמה הזאת, מעצמי אני לא יכול להבין, אסור, ולקבל מרב, ובארצותינו לא היו אנשים שראויים, שלמים בזה, אז לכן הוא אומר ש... אבל הוא אומר, בכל זאת, על השאלה הזאת אני אענה לך. על זה אומר, ראיתי, בינותי בספרים, מצאתי. חכמנו ז"ל, אותם שהיו אחרי חתימת התלמוד, ימים רבים, נחלקו לשתי כיתות. הכתה אחת כתה חוקרים בעיקרי האמונות, כפי שכלם לבד. כפי הבנו שלהם, בלי מסורת. צריכים לשים לב, זה לא עוקד. מתעסקים בחומות החיצונות, בלבם של אלה קשה להאמין האמונה הזאת. יען כי כפי השכל יש עליה קושיות, שלא יסגפה ליש לה. בשכל, אמנם, יש כת אחרת גדולה מאוד מחכמי ישראל המאמינים, וכולם כתבו עליה כי היא אמונה אמיתית, ועיקר מעיקרי התורה, לתרץ קושי הצדיק ורעלו. איך מיישבים את השאלה של הצדיק ורעלו? כל הקושיות, כל התירוצים, כמו שכותב רבי שלמה הכהן בספר לחם שלמה, גורי עקב יש יערו, זה תירוצים. אי אפשר להבין תשובה יסודית, נכונה, מרגיעת הנפש, צדיק ורעלו, רק בגלל שזה, אם הוא סובר רע לו, כי זה מהחטאים של הגלגולים הקודמים. עכשיו הוא צדיק, למה הוא נענש? כולנו, אנחנו, אומר הרלב"ח, כולנו, אנחנו מחויבים לשמוע דברי אלו האחרונים, ולהאמין האמונה הזאת בלי שום פקפוק וספק כלל. אז מובן, רב סעד הגאון, כידוע, הוא מתאים לחלק הראשון, חוכמות חיצונות, לפי השכל. דרך אגב, המאירי כותב בהקדמה לאבות, שיש דברים, אמונות של רב סעד הגאון כותב, שבני תורה לא ראו שיקבלו את הדברים שלו. סתם, הוא כותב באופן כללי. למרות שהוא היה אדם גדול מאוד, אבל דברים שהוא מדבר לפי השכל, או מה שהוא, לא נראה לו. אמר רב"ח כותב, לדרוש בה ברבים, נראה בזה שזה דבר בלתי הגון. לא תבין חמאותינו, לא עולם לא דיברו בה, כי הם דרך למוד, כתבו שזה סוד גדול, לשון הרבן בספר יוב. נכון, בזמנם העניין של הגלגול לא היה נדרש בפרסיה. אבל מהדור של הארי ואילך, כבר העניינים האלה כבר יצאו לרשות הרבים, ודורשים בזה ברבים וזה, ובזמנו הוא אומר לא לדבר זה ברבים, נכון. אבל כבר מאות שנים שהדבר הזה, כבר התקבל והתפשט בעם ישראל, אפילו אנשים... לא גדולים, זה לא נשאר, בדורות הראשונים זה נשמר בסוד, אבל כבר הדבר הזה פרס לרשות הרבים, אז לכן הדבר הזה כאילו אין בזה שום, אין בזה שום חשש, ואדרבה, אתם מבינים בזה מחזק הרבה מאוד את האמונה. דיברתי על הגרסה שלנו, צדוק וביתוס. צדוק וביתוס. אמרתי פירוש, אני רוצה להגיד לכם פירוש אחר. ומה שהתפלאתי, ידוע לנו שכולם גורסים צדוק. אני מתפלא בספר ערוך השלם, מאוד צדי, דפיות, כותב כמעט כמו שאנחנו, אשכנזי. הוא מנקד, הצדי בגומס אמנם, אבל שתבוא בשורק. صوبك كيلو دومه لما شاننا وبعد كده فهمتي لما هو كان راي رايت الشمه ده بس بس راي يوسف بن متتيا هو محبب شل سفر يوسفون كتب سفرين بيونيت برومي وشام هو كتب بلعزيت عشان لدعت ده بتوي نرى فوق لفي بتوي شبه بمعنى بالشفه שלהم רואים שזה هو صدوق على صدق كش كان لدعت قامز بودا אז שם פרטי יצא בן מתתיהו, כנראה מזה הוא הבין שזה בשורק. אז יש לנו חיזוק כאילו למסורת שלנו, שבעצם כאילו אבל באמת לא מסתבר, הרי כאן הם מלווים בני סורר ריבית צדוק. לכן אמרתי בשיעור הקודם שזה שינו לו את השם לגנאי. עכשיו אני רוצה להגיד פירוש אחר. הצדוקים עשו את עצמם צדיקים. כביכול, הם אומרים, כאילו, הולכים על פי מה שכתוב בתורה. וכלפי חוץ, הם הצהירו את עצמם כצדיקים. בואי נגיד לך, אל תתבלבל, זה לא צדיק, זה צדוק. בדוק. תדייק, אז תבין שזה צדוק. ביתוס, פלטתי לראות בספר ערוך השלם, ניקוד משונה שגם אשכנזים לא קוראים ככה, משהו מוזר. בואי יתוס. מה קרה לו? מה איפה? אז הבנתי גם כן, שלפי משהו מציין את השר של המילה בלשון יוונית ורומית, ככה זה. אז אם כן יוצא, אם זה נכון, יכול להיות שזה נכון. אז יוצא ששינו לו את השם. אז זה השם שלו היה בואי יתוס. הוא כותב פה, מה הפירוש של המילה בלשון שלהם? שזה מי שהולך בראש מלחמה חזקה. אז זה פירושו, כן, אתה לא יודע אם זה במקרה יצא, כאילו, או אם זה כינוי, אבל הכוונה שהאדם הזה עשה מלחמות נגד התורה, נגד היהדות. כן, אבל זה, בשפה שלהם זה מפקד בראש צבא, זה נלחם מלחמות קשות. כמו שכתוב אומר בשם החתן סופר, מי שעושה חד ושב בעל מלחמה. מי שבא, כן, זה, אם אתה רואה באדם, זה סימן אחד שנגד כולם, זה רוצה לעשות מריבות, רוצה מחלוקת, זה בעל מלחמה. אם זה נכון, באמת, שזה, באמת, במקור זה היה השם, בויתוס, לפי זה, אם כן, שינו לו את השם, ביתוס. מה רוצה להגיד ביתוס? ביתנוס. כן, רצו לשנות פה, אני חושב שיש פה רמות, הרי הרבה פעמים הנון היא נופלת מהטבע. נוס. תברח לבית. את תזהר מהאנשים האלה, יש מלחמה, תברח, תחזור לבית, שכל יהודי יחזור לטבע שלו, לטבע נוח, שיזהר חס ושלום, שלא יקלטו בו דעות זרות. זה, אם, אני אומר, אם, אני מקווה שאני, זה אומנם זה השערות, אבל זה דברים שמתקבלים על הדעת. לא יודע למה הוא החליט שמורה תובת ביתוס היא מהקץ של ביתוס. קצת נשמע לי מוזר. לא יודע, הרי יש מורה תובת ביתוס שהיא עשירה בירושלים, כתוב השאלה. אשר שעליה נאמר הפסוק רכו בחו ענוג'ו וכולו, יש כמה מקומות שמוזכרת שהיא מהקד של ביתוס. לא יודע למה, על סמך מה הוא אומר. ולפי דבריו מהקד של ביתוס, זה מה שכתוב מורה זה בת ביתוס, לא שאבא שלה ביתוס, אני אומר ביתוס היה כמו שבזמנם היה שמות כאלה, אני תכנס היו שמות לקחו מהשפה של יוונית ורומית, כמו שבתימן, בארצות ערב, לכם שמות מערבים. שמות, סלימן, יחיה, סלם, אז לקחו שמות, גם בגמרא, אביי ורבא, זה לא בלשון הקודש. רואים שהם השתמשו בשמות של המדינה, לא ראו בזה איזה עניין, לא דקה. אז זה ביתוס, גם את השם הזה. אז אבא של הביתוס, לא קשור לביתוסים בכלל. לפי דבריו, בת ביתוס, הכוונה שהיא מהקד של ביתוס. כאילו, בת ביתוס, לא שם אבא שלה. כאילו, היא קשורה עם החבורה הזאת.
לא יודע אם זה נכון או לא נכון. יש כאלה גם אפילו על בר גמסא וגמסא אמרו שהוא בית לוסי. היה קשור, כן, לא צדוקי. אבל זה בררתי את זה בזמנו וראיתי שכהבנתי על סמך מה הם אומרים את זה, אבל זה לא, לא נראה לי שזה נכון. זה סתם מצאו איזה מישהו דומה בשם הזה בספר, כן, בספר דורות הראשונים. ואז הם החליטו שזה הוא, מצאו שם ברומת דומה לשם הזה, החליטו שזה ככה, אבל זה בדי שאין לזה הוכחה.
בן גמלה,
כן, איפה זה? זה בכתובות, זה מענה שדווקא זה לא מציין. לא, אבל זה, לא, לא, זה שני אנשים, זה מורת הבא, זה חינס שבעלי הכהן גדול, אבל זה מישהו אחר, לא, לא, לא. לא, לא קשור. יש הכניס על זה שיהיה כאן גדול, והיו כהנים גדולים וגם צדוקים, זה לא חם. היו כאן גדולים צדוקים. היה, והיה להם, כן, היו... כן. יושב בן, תסתכל על זה, יש תשובות, אני לא חושב שזה קשור אליה. זה מה שכתוב שהכניס על זה כזה שימנו אותו כהן גדול. זה ביומה, וזה מה שאתה אומר, זה בכתובות. זה הכי נענק מבנה. כן? מה? נמשיך?
אפשר
טוב, תראה, לא, אני חושב כדי, חברים, אם יש זמן, אני כדי משהו שתראות את זה קצת לא יכבד על האנשים, נשמוע. שתדעו, אני לא הצלחתי לסגור את הנושא של עין תחת עין, אז אני אגיד לכם מה בדיוק פה, מה קורה, אבל לאט לאט תצרפו פרט לפרט ותקבלו תמונה מלאה. לצערנו, כמו שאמרתי, שיש בציבור שלנו, בציבור התורני, ולצערנו משופרי שופרי, אתם מדברים על תלמידי חכמים שקשורים לישיבה חברון, כמה שהרב דוד כהן ראש הישיבה מתנגד לזה, לא שומעים לו, ושהולכים לשמוע שיעורים אצל אנשים כאלה שהם דעות פסולות, שמסוגלים להגיד, להצדיק את הצדוקים בבילים אחרות, אז תשמעו. זה ידידנו הרב פנחס שפירא, ראש בית דין שערי שלום בבית שמש, שהוא ממש מוסר את נשו על העניין הזה, והוא שלח לי פה כמה דברים, שמו ככה. להווה ידוע, שהטענה כאילו ברמב״ם, במורה נבוכים, מבואר כביכול כשיטתם המחודשת. זה משולל יסוד לחלוטין. אתם מבינים, הם הביאו כביכול שהרמב״ם, כמו שדיברנו על זה בשבוע הקודם, שעין תחת עין, שיש כאילו שיסביר בעל פה, הוא מסביר את הפסוקים, הדיוק הזה, אז זה משולל יסוד, הוא כותב. ועל כל פנים, זה בדיוק הרמב״ם. הרמב״ם הזה, מזה הוכיחו גרץ, וכל החבריו הנאולוגיים, הקונסרבטיביים הראשונים, שיטתם. זה בעצם, אתם לא חידשתם את זה, זה כבר גרץ. זאת אומרת, מזה גרץ. גרץ זה אחד המרושעים בעבודתנו הרבים. דרך אגב, הדרדעה בתימן, זה בזכותו, במרכאות. הספרים שלו הגיעו לתימן וקלקלו אותם, הוא היה אחד חצוף. ותימן לא עדו דברי ישראל, כן? דברים מבזד גדולי ישראל, וזה בצורה... זה השפיע עליהם, ולצערנו זה מה שיצאו מזה, התקלקלו מזה. בצוות אחד עם אחד העם, אבי השיטת הרוחניות החילונית. היכו בקודקודם כל הרבנים האורתודוקסים בדורם. אין שום טעם לחדש. אתם מדברים 150 שנה כבר, אתם לא מחדשים את זה. לצערנו, הרבנים שמוסרים שיעורים לתלמידי חכמים, לבני ישיבות, לאברכים, הם קראו את הספרים האלה, הציצו ונפגעו, ועכשיו הם רק עושים את זה כביכול בצורה תורנית, כביכול זה השקפה. ולצערנו, יש גדולי תורה שכנראה לא יודעים מאיפה הדברים האלה נובעים, ואפילו או שותקים או תומכים בהם. לא מובן למה צריך בית מדרש הגרא. תלכו ישירות לסמינר הרבני משם שכטר של התנועה לידוד מסורתית, זה הקונסרבטיבים של ארצות הברית, אלה שאמרנו קודם, דיברנו עליהם, ביסודם היו תלמידי חכמים, ואפילו בקיאים בש"ס, אבל כמו שאמרנו, בלי יראת שמיים. אז הוא אומר, למה, מה, אתם מייסדים בית מדרש הגר"א? אני הייתי מציע, יש לי הצעה, אל תקראו בית מדרש הגר"א, תקראו בית מדרש הגר"ץ. גר"ץ, אחד, רחמנא ליצלן, אחד שם אלוהים. מזהים את עצמם כממשיכי דרכם של גרץ ואחד העם, לא חסים על כבודם, מה תניחו לעול לצאצא מהריהם? וכו' וכו'. שמעו טוב. לדברי אחד מהם, ייתכן שחזר בימי בית ראשון פרשו חלק ממצוות התורה כמו הצדוקים. ככה התאים לתקופתם, לפי רוח זמנם, והתפתחות ההבנה השכלית של זמנם. צריך לדעת את, כאילו, את הטענות האלה, וכי מסתם פוגשים את זה, הבנתי שזה לא, זה לא דברים שלא שומעים אותם. בתקופת בית שני הפרשנות הזאת לא התאימה לרוח התקופה ולהתפתחות ההבנה השכלית. הפירוש של מצוות התורה השתנה. רחמנא ליצלן, הצדוקים הם השמרנים וחז"ל הם המחדשים. ככה זה לפי הראש שלהם. זה מה שאמרתי קודם, שהצדוקים עושים את הצדיקים. ובהמשך השיעור הוא מוסיף עפרו לפומה. יש ספר דברים, הוא התחדש על ידי דוד המלך. לפני כן עשו רק עצם מצוות שעל ספר במדבר. לא יודע מאיפה הקשקוש הזה, אבל... והשותף שלו הוא בוגר מכון מנדל, עוד מעט תשמעו מה זה, נתפס לאחרון עומר בשיעור אפרו להומה בבית ראשון, ייתכן שנגעו עין לחלן כפי שותו, כי בדורם זה יתאים לאינטואציה הטבעית שלהם. בדור בית שני אינטואציה, אינטואציה זה כוונה החוש הטבעית, הורה להם לפרש אחרת. וזה לא רק לגבי השינוי בית ראשון לשני, גם כעת הלאה, וכל דור יכולים לפרש אחרת את דברי המשנה והתלמוד לפי התפתחות ההבנה השכלית של אותו הדור. אז חוץ מזה, הדעה שלהם על חז"ל זה קראות גמורה, הם גם רפורמים ממש, למרות שהם כעת עדיין לא מעיזים ליישם זאת בפועל בהלכות מעשיות. הם שניהם בוגרי מסלול של הלימודים לחרדים מכון מנדל. זה גוף חילוני שמאלני שנתמך על ידי גופים וארגונים מסוג כמו הקרן החדשה לישראל, שהקים מכון לחקר מדיניות חרדית, משלם מלגות גבוהות במיוחד, תשמעו את זה, זה סכנות אנחנו נמצאים בדור שלנו. מנהיגי העתיד החרדיים באים ללמוד אצלם קורסים מתוך ברורה, מטרה ברורה ומוצהרת להשפיע על המנהיגות העתידית של הציבור החרדי, רחמנא ליצלן. וכבר את המכון הזה הוקירו כל גדולי ישראל, הם למדו שם. האמת היא שהוא כתב שכל, יש מכתב חריף מאוד שחתמו על זה כל גדולי הרבנים בזמננו, וקבעו, כיוון שלפני כן זה לא היה ידוע, מי פה וילך, מי שלומד שם, לא לקבל אותו לשום תפקיד. אבל לצערנו כבר הרבה כבר למדו בעבר, טוב, אי אפשר, לא יכלו לפסול אותם למפרע, אבל כי עוד לא יתרו בהם, אבל כבר להבין ששם יש דעות זרות מאוד. זה גוף חילוני שמאלני, משלם מלגות גבוהות במיוחד, מתוך מטרה ברורה, שמו, החתן החרדי של ראש הממשלה, לא יודעים מה מדברים. הרי יש לו בת חרדית מהזיווג הראשון שלו. יש לו חתן חרדי, הוא מספר בשם חמיף, תשמעו דבר מדהים. הוא אמר לו לפני שנתיים, תשמעו מה ראש הממשלה אומר, ידוע לי שיש גורמים עוצמתיים, אתם יודעים מה זה עוצמתיים? המון, כסף לא חסר להם בעוונותינו הרבים, לשטן לא חסר. הכינו תוכניות סדורות איך להפוך את כל הציבור החרדי לחילונים, עם כל עבר זה כאן. ולדבריו תוך 10 שנים לא יישאר כלום מהחרדיות שלכם, רחמנא ליצלן. וכולי, יש המשך לדבר הזה, אבל לא הכל ניתן לפרסום. זה מבין התורמים של בית מדרש הגר"א נמנים אישים מובהקים ממכון מנדל, ארגוני נשים חרדיות, שם מראים אישים שיודעים היטב איך להניע את כספם. ראש הממשלה הראשון, הוא לא חדש הרבה, ראש הממשלה הראשון גם אמר עוד 20 שנה לא יהיו חרדים. הוא לא יודע כזה, בדיוק התקיים הפוך. אבל לפי הראש שלו, לפי ההסתכלות השכלית, לפי איך שהוא עבד, לצערנו שדאגו לקלקל את כל העולים החדשים, נורמלי זה כאילו מתקבל, היה אולי מתקבל, הוא חשב שיצליח, אבל בדיוק התקיים הפוך, חזרו בתשובה. ויש לנו הבטחה כי לא יפשר לך מפי זרע. מובן, אבל בכל אופן צריכים לדעת שיש אנשים בתוך המחנה שלנו עם דעות זרות, ושזה מסוכן, אמנם ברוך השם עוד לא קרובים לציבור שלנו, אבל אי אפשר לדעת איפה הדברים מגיעים. שם ברוך הוא, אני חושב, עכשיו אנחנו חודש אלול, אין לי, אני לא צריך להזכיר שמות, אין לי, לא עניין אישי נגד מישהו מסוים. אמרתי, זה לא במדרש הגרץ, זה במדרש גרץ. פעמים זה מזר רשע גמור, רפי גרס, שזלזל בגדולי ישראל, בשקרים, על רבנו אותן אייבשיץ, אז כביכול הוכיח שכן, באמת היה שבתאי צבי. אם אתם הביאו עדויות, שמרהם. אתם יודעים איזה מלחמות היו. היו בזמן, נגד בזמן שבתאי צבי, הרי אמרו שרבנו אותן אייבשיץ מאמין בשבתאי צבי. אז אחד העיד עליו, שהוא אוכל, ראה אותו אוכל בשבתאי צבי, הוא היה מוכן להישבע. ראה את זה, אתם יודעים למה שבתאי צבי? שבתאי צבי הרי ביטל כביכול את העניין של תשעה באב, כבר משיח, כבר אין תשעה באב. ראיתי אותו, אז הוא מאמין בשבתאי צבי אם הוא אוכל בתשעה באב. מה התברר בסוף? איך הוא היה מוכן להישבע? כן, תשעה באב אז חל בשבת. הוא מוכן להישבע, רשעים הפכו דברי אלוהים חיים, יעידו שקרים ובלבולים וביזו את גדולי ישראל, וזה הכל מתוך הרשעות שלהם. ולצערנו היום בדור שלנו, אבל יש אפשרות לחזור בתשובה. יש אפשרות לחזור בתשובה, זה הזמן. הרמב״ם כותב בכל תשובה, אומר הרמב״ם פרק תשובה, על מה חוזרים בתשובה? אומר הרמב״ם פרק שביעי להגים, אל תאמר שאין את תשובה אלא מעבר לפי בו המעשה, כרמזנות וחוזר לא נבוא. כיום שחזורים לא שום מאלו, זה לחפש בדי עשר או עשר שיש לו, ולא שום מהכעס, איבה, קנאה, תחרות, היטול, כדבר ממון. הכל צריך לחזור בתשובה. קל וחומר, דברים של השקפה, דברים של אמונה, יסודות באמונה, יהיה רצון שבזכות הימים הקדושים האלה, אולי ישמעו מה שאנחנו מדברים, אולי יבינו שהם טעו בדרך, שבאמת, אולי הם חושבים שהם צודקים, אבל אולי יפקחו את העיניים, ובעזרת השם ש... ישוב בשבועה שלמה ונזכה בעזרת השם בקרוב ישועת השם כאלה מים. מי יבר החמדין אברהם סבי עגם שבארם ודודכם אחר גרס הקדושה בעצור הזה יבורך את כל הכל הכל ושזה ג'בנים וגדונים אמוני 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 את המקבית השנתית למען מוסדות למעריץ, אתה רואה שיהיה בהצלחה. נועה בבנר.